שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם, מאמר תורת הקבלה ומהותה, בעמוד 21. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור. מאמר תורת הקבלה ומהותה, כתבי בעל הסולם, עמוד 21. מהי חוכמת הקבלה? חוכמת הקבלה בכללה היא עניין של התגלות אלוקית. מסודר בדרכיו בכל בחינותיו, ממה שנתגלה בעולמות וממה שעתיד להתגלות, ובכל האופנים שאך אפשר לפעמים להיגלות בעולמות, עד סוף כל הדורות.
יש לנו הרבה הגדרות מהי חומת הקבלה, אבל מכולם בעצם אנחנו רואים שזה גילוי של כוח עליון, כוח אחד, עליון מפני שהוא כולל בתוכו כל היתר הכוחות, הטבע, זה כוח הכללי, כולל בתוכו כל הטבע, עם כל מה שיש בו, גילוי המערכת הכללית, גילוי הכוח הכללי, בכל מיני האופנים, השפעות שלו, ומה ששייך למה שנמצא תחתיו. כאן צריכים לעשות גם כן איזה הבחנה בין מה שהכוח העליון הזה, מה ששייך לנו, זה מה שאנחנו מסוגלים לגלות, ומה שלא שייך לנו, אנחנו אפילו לא יודעים מה עוד קורה, במציאות שזה לא המציאות שלנו. זאת אומרת, חוכמת הקבלה היא חוכמה פרקטית, כמו פיזיקה, כימיה, כמו כל המדע, כל מדע, שאנחנו יכולים על ידה לגלות רק מה שאנחנו מסוגלים, מה שלא נרגיש, לא נדע בשם המילה. זה ברור. אבל גם כן, היכולת הזאת, האפשרות כזאת, שקיים משהו מחוץ לנו, לכוח עליון, אנחנו פשוט מבינים שזה יכול להיות, וההשגה שלנו רק במה שנמצא בתוך הכלים שלנו, בתוך החושים שלנו. עד כמה שאנחנו מפתחים את החושים שלנו, חוץ מאלו שנולדנו איתם, שזה ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, חמישה חושים גופניים או בהמיים, אפשר להגיד שזה שייך לדרגת החי, דרגת הבהמה, אנחנו יכולים לפתח עוד חושים שהם נקראים כתר חומה בינה, זה רמפין מלכות. חושים שהם עובדים לא בצורת ה קבלה, ספיגה, אלה בצורת הנתינה. הכוח הזה בכלל לא שייך לנו, הוא לא נמצא בתפיסתנו, אלה אנחנו יכולים לפתח אותו, לקבל אותו מלמעלה, לקלוט אותו, כוח השני, חוץ מכוח קבלה, כוח השפעה, שזה בעצם כוח העליון, לקנות את הכוח העליון הזה, כוח השפעה מהבורא, כך שנוכל לעבוד עם שני כוחות, ועל ידי כוח השני הזה, כוח השפעה, להידמות לו, ואז להבין, להרגיש, להתחיל לגלות את המציאות בתכונות ההשפעה, זאת מטרת חוכמת הקבלה. זה מה שהיא מאפשרת לנו לעשות. ואז אנחנו מתרוממים מדרגת דומם צומח חי, שהתפתחנו בעולם הזה, ועוברים למדרגה אחרת, שנקראת עולם הבא. במידה שאנחנו רוכשים תכונת ההשפעה, אנחנו מתחילים לרכוש את התפיסה, תפיסת המציאות החדשה, תכונת ההשפעה, עולם הבא. ההזדמנות הזאת ניתנת לאנשים שיש להם משיכה לזה, בסופו של דבר כל האנושות צריכה להגיע לזה, למצב שעולמך תראה בחייך. ואז אדם תופס בתוך בתוך החושים שלו כל מה שיכול אך ורק, כל מה שיכול להתרחש בכל המציאות השלמה. אז זה מה שהוא אומר, שחוכמת הקבלה בכללה היא עניין של התגלות האלוקות, זאת אומרת שזה כוח ההשפעה, כוח העליון שמחזיק בתוכו את הטבע, מסודר בדרכיו בכל בחינותיו, ממה שהתגלה בעולמות וממה שעתיד להתגלות, ובכל האופנים שאפשר לפעמים להתגלות בעולמות עד סוף כל הדורות. אז כל אחד ואחד שמקבל לזה קצת נגיעה, כבר יש לו פתיחה לגלות את כל המציאות בכל האפשרויות, מה שרק יכול להיות למעלה מזמן, תנועה, מקום, למעלה מכל ההגבלות. כי לכוח השפעה אין הגבלות. הלאה. זה ברור? אפשר לשאול. כן.
אמרת עכשיו גילוי הכוח העליון שמחזיק בתוכו את כל הטבע. מה זאת אומרת כוח שמחזיק בתוכו את כל הטבע?
מקובלים הם בני אדם. מקובל ראשון קראו לו אדם, שגילה את המציאות הזאת. לפי שהתעורר בו רצון לגלות מהות החיים, מה טעם בחיי, שהתחיל לשאול ולחקור, אז התקדם בזה. אפילו כתב רזיאל למלאך ספר. ואחריו כל המקובלים, כל היתר הדורות, מה שאנחנו אומרים, בנים שלו, ואחר כך עד הנוח, עם נוח גם כן בנים שלו, זה כל תהליך שהתורה מפרשת לנו, מספרת לנו, זה תהליך הפנימי של התפתחות בני אדם בהשגת האלוקות. אנחנו לא יכולים לעלות למעלה מאיזשהו כוח מיוחד שמגלים אותו, שזה כוח השפעה. לעומת שמה שמוכר לנו מהחיים שלנו זה כוח הקבלה. כוח השפעה זה הוא הראשון, הוא תופס בתוכו כל הטבע, גם טבע עליון שעוד לא גילינו, וגם טבע התחתון שזה העולם שלנו בלבד הקטן. וכוח השפעה הזה, מפני שהוא כוח השפעה, הוא בלתי מוגבל, והוא מתוך שהוא כוח השפעה, זאת אומרת להיטיב, הוא מפתח את כל הנבראים, מדומם לצומח לחי ולמדבר, שמטרתו מלכתחילה לפי הטבע של הכוח השפעה זה להביא אותם לדרגה שלו, כי כוח השפעה לפי טבעו הוא מה זה בלתי מוגבל, לא בזמן, לא בתנועה, לא במקום, לא בשום הגבלות, כי אין חסרונות, אלא ההפך, יש דחף. החיסרון יש, אבל החיסרון חיובי, חיסרון להוציא מעצמו מקסימום השפעה למישהו. זה כמו פרה רוצה להעניק, זה סבל גדול שאין למי לתת, כן? אבל זה חיסרון שבכוח השפעה נמצא, ומתוך החיסרון הזה אז נברא כבר רצון לקבל, שיהיה מישהו שירצה לקבל. ואז אנחנו כבר מתחילים ללמוד על הבריאה, בריאה נקרא בר חוץ מהכוח ההשפעה, מפני שטבע הבריאה זה כוח הקבלה. ואז אנחנו לומדים מה היחסים בין כוח השפעה שזה הבורא, העליון, הכולל בתוכו כל המציאות, שהיא מתחילה להתפתח מאותו הרצון לקבל הקטן שנברא מחוץ לו. ומזה מתחילה חוכמת הקבלה, איך התפתח רצון לקבל, ואיך הוא עובר כל ההתפתחות הזאת, מתחילת הבריאה שלו ועד הסוף, שהוא משתווה לגמרי עם כוח ההשפעה, ונמצא באותה דרגה, באותו שלמות, שאנחנו צריכים לעבור כל הדרך הזאת. עברנו עד כה דרגות שנקראות א' ב' ג', שזה דומם, צומח וחי. התפתחנו בזה בצורות חיצוניות שאנחנו רואים לפנינו, דומם, צומח וחי, אבל אנחנו מדברים על הכוח הפנימי, רצון לקבל בדרגה כזאת דומם, צומח וחי. ועכשיו אנחנו מגיעים למצב שצריכים להתפתח בדרגת המדבר, דרגת האדם. דומה, אדם זה דומה לבורא. והדרגה הזאת היא חייבת להיות, היא מיוחדת מאוד. עם דרגות דומם, צומח וחי, אנחנו התפתחנו בזה בצורה הכרחית, מחויבת, ללא הבנה, ללא השגה, ללא הרגשה מי ומה מפתח אותנו ולאן אנחנו מתפתחים, לאיזה מטרה. אלה ככה, כמו שכל הדורות היו חיים וזהו, מי יודע מה קורה, אבולוציה. אז מדרגה שלנו שעכשיו אנחנו הגענו, סימן של סוף התפתחות החי, זה המשבר הכללי שאנחנו עכשיו נכללים בו, כי כל דרגה היא נגמרת באיזה משבר, ואז מתוך השבירה הזאת יש עלייה לדרגה הבאה. כמו שבעל סולם מסביר, ואנחנו כבר רואים את זה מהמציאות, גם כן שאנושות מתפתחת לכל מצב, שהיא בהתחלה מגלה המצב הזה כטוב, כרצוי, ובשמחה נכנסת בו, אחר כך היא מתחילה לגלות עד כמה שיש בו כל מיני ליקויים, והם לא מרוצה מהמצב הזה, עד שמתחילה באיזושהי צורה של מאבק, מהפכה, מתחילה לבנות מדרגה הבאה. כך אנחנו נמצאים עכשיו. אנחנו עכשיו רואים כל ההתפתחות שלנו, דומם, צומח וחי. במצב הנוכחי אנחנו צריכים לעשות בו רוויזיה, ביקורת, בדיקה כללית, שמה שהתפתחנו זה סך הכל לא מביא לנו שום תועלת באמת, אלא התפתחותה הייתה רק על ידי התפתחות האגו שבאנו, וכל הזמן היינו צריכים לעשות כל מיני צורות החיים, לבנות את עצמנו כדי איך למלות אותו יותר ויותר ויותר, אבל אף פעם לא היינו מגיעים לאושר. כי האגו כל הזמן היה בולע את זה, ושוב משאיר אותנו ריקניים. אלה עוד יותר. מי שמקבל 100, אז כבר לא מספיק לו רוצה 200. מי שמקבל 200, לא מספיק לו רוצה כבר 400. וזה טבעי. אף פעם לא נוכל לעצור את ההתפתחות הזאת. במה נגמר כתוב? עד שאדם מת וחצי תאוו בידו. זאת אומרת, הוא לא מספיק מה שרוצה. אפילו בסוף החיים. אז האנושות חייבת לגלות את האפסיות שישנה בהתפתחות האגואיסטית, שהיא קודם כל התפתחות המחויבת, ושיש התפתחות לגמרי במישור אחר. זה לכיוון המציאות אחרת. למימד אחר, למטצה, למשהו שזה לא שייך לעולם הזה, שהמגמה היא לא בספיגה כל הזמן כמו הטבע שלנו, מהתאים, מהחלקיקים, מפסיכולוגיה שלנו, מהכל, שזה רק לספוג, לספוג כמה שיותר דברים טובים. אלא ההפך, שאני מתחיל להרגיש כל המציאות שזה שלי ושייך לי, אז אני בזה מתחיל להיות דומה לבורא, שאני מתחיל להרגיש אותם שהם ממש ואני אותו דבר, ואז אני בזה יכול להרגיש איך שהכל קיים במערכת אחת, אינטגרלית, ואז אנחנו רואים שהעולם שלנו מתחיל להתקדם לכזו צורה, אבל מצד השלילי, שאנחנו לא מסוגלים להיות במערכת הזאת אינטגרלית. אנחנו רואים, אנחנו לא מסוגלים, לא בכלכלה, לא בחינוך, לא בשום דבר. כי אנחנו בעצמנו בנויים ההפוכים, שכל אחד תופס ומושך לעצמו. אז כאן הטבע מביא אותנו למצב שיש לפנינו המציאות החדשה. זה בעצם סיבת המשבר הנוכחי בעולם שלנו, בחברה שלנו. שאנחנו נמצאים בטבע לקבל, ומתחיל להתגלות כבר לפנינו מערכת כללית, אינטגרלית, שהכל קשור לכולם, שזה מערכת שלא יכולה לעבוד רק כשכל אחד ככה רוצה לתפוס, כן? לעצמו משהו, אלא ההפך. כדי שמערכת תתקיים ואתה תתקיים בה, אתה חייב להרגיש אותה כולה. ואז אנחנו נמצאים במצב שאנחנו חייבים חוכמת הקבלה שתגלה לנו את המערכת הכללית וכוח השפעה, מה הטבע שלו, איך לעבוד עמו, כי אנחנו בעל כורחנו נכנסים כאילו כמו רכבת, נכנסים ממש למצב חדש, ופתאום אנחנו מגלים שכל מה שהיה לנו קודם לא עובד. כל החוקים קפיטליסטיים, כן? שכל אחד תופס לעצמו והיה טוב, חשבנו שעל ידי זה אנחנו יכולים להתפתח והרחבה והכל. אנחנו לא מסוגלים. כי מתחיל לעבוד בעולם שלנו כבר כוח השפעה. ואם אנחנו לא מצטיידים בו, לא מסוגלים להבין אותו, להרגיש אותו, לקלוט אותו, לעבוד לפי גם כן כוח השני. אז אנחנו מרגע לרגע לא יודעים מה קורה ואיך להסתדר. אז אנחנו חייבים להגיע לחומת הקבלה, כמו שהוא אומר שזה מתגלה כל המציאות, כן? שעכשיו מתגלה ועתידים להתגלות בכל האופנים, שאף אפשר מה זה? לפעמים לגלות בעולמות. עד סוף כל הדורות. ממש. ישנה שיטה, חוכמה, מדע, שעל ידה אנחנו יכולים להתקדם, כמו שכתוב, אין לדיין אלא מה שאין אף רואות. שמה שלא נסיק לא נדע בשם או מילה. שזה, יש לך ביד משהו בטוח, שלא היה אף פעם דבר כזה. לא הרגשת אף פעם שאתה יודע ובטוח ורואה לפניך. החיים שלנו הם בנויים שאנחנו לא יודעים מה הרגע בא מוליד לנו. וכאן כן. עכשיו המציאות שלנו היא תחייב אותנו לזה. כן.
מדובר בפסקה הזו על האלוהות. לפי תורת הקבלה, איך מגדירים את האלוהות?
אלוקים בגימטריה טבע, שזה הטבע העליון, זאת אומרת שיש שכבות, שכבות, כן? הספירה, בוא נגיד, הכי עליונה, שהיא כוללת בתוכה כל מה שאנחנו יכולים לגלות, כולל חוכמת הקבלה, שמגלה לנו את מנגנון של כוח השפעה, כל זה נקרא אלוקות. כל מה שאתה רק יכול לגלות, גם בעזרת חוכמת הקבלה, בעזרת כל החוכמות, זה הכל נקרא אלוקות. למה? כי כל זה נמצא תחת התכונת הבינה. ובינה זה נקרא אלוקים. כוח השפעה הכללי. מה יש למעלה מזה, אתה יכול סתם לשאול. אמנם שאין לך לזה כאילו שום שייכות, אבל נגיד, רוצה לך לשאול. אז חוכמת הקבלה אומרת, אנחנו לא יודעים. כמו כל מדע, כאן ישנה תשובה ברורה, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, למעלה מכוח ההשפעה שאנחנו מגלים, אנחנו לא יכולים לגלות. בינתיים יכול להיות. יכול להיות שאחרי שאנחנו מתקנים את כל המציאות, שזה נקרא גמר התיקון, כמו שהוא אומר, עד סוף כל הדורות. דורות זה נקרא שמתקדמים ומגלים ומתקנים את הטבע. אחרי זה יכול להיות שישנם גילויים חדשים, אפשרויות חדשות, אבל אנחנו בינתיים לא מגלים לזה שום מגע אפילו, כלום. שם זה יכול להיות הטבע בצורות שפשוט אנחנו לא בנויים להרגיש את זה ולהבין את זה. אחרי גמר התיקון שנשיג, אז יהיה אפשר לדבר אז הלאה. יש איזה רמזים קטנים, אבל זה אי אפשר לחשוב שאנחנו מבינים אותם. בסדר? כן, גיל. הוא נמצא.
אתה אמרת, עד שמתקנים את כל המציאות, מה זאת אומרת? יש איזו מציאות שהיא מקולקלת ואני צריך לבוא ולתקן אותה?
כן. הרצון לקבל, הוא נברא במיוחד שיהיה יכולת לאותו הנברא שנקרא בר מבורא, רצון לקבל מחוץ לרצון להשפיע, שאותו רצון לקבל יכול לגלות את החיסרון במצבו, שהוא תלוי ברצון להשפיע, שהוא מוגבל, ושהוא ממש בכל רגע ובכל מה שיש לו, הוא סך הכל דבוק לרצון להשפיע. ההגבלות האלה שרצון לקבל משיג, הם איך להגיד, ההגבלות האלו הם מעוררים אותו להגיע להכרת הרצון להשפיע, להיות כמוהו, כי מגלה במצבו חוסר שלמות, שכל הזמן אני זקוק למשהו, ותלוי, ואני מוגבל. אני מקבל, אני מרגיש את החיים, אני מפסיק לקבל עד שאני מרגיש את המוות. אם אני מפסיק לקבל כוח, ההשפעה בדרגת חי, אז גוף שלי מת. פשוט מאוד. זאת אומרת, אני תלוי לגמרי בכוח השפעה. הגירוי הזה הוא מביא אותנו לדרישה, לגלות את הכוח יותר עליון מדרגת החי. ממי תלוי החי? שהחי תלוי מדרגה יותר עליונה. ואז אנחנו מתחילים לחפש מהו הכוח ההשפעה. גם כן מכל החיים שלנו, אנחנו בסופו של דבר, כמה שמתפתחים, ההתפתחות שלנו, אנחנו חושבים שאנחנו מתפתחים להשיג משהו טוב. זה לא נכון. ההתפתחות שלנו היא להשיג שאומנם שאנחנו מתפתחים, אנחנו משיגים עד כמה שאנחנו מוגבלים, עד כמה שאנחנו נבזים, עד כמה שאנחנו אה, עד כמה שאני מכל הצדדים, בכל ההבחנות, עד כמה שאני פגום. וזה מביא אותי להכרחיות, להשיג מה שלמעלה ממני. במי אני תלוי? לכן אדם שמגיע לחוכמת הקבלה, הוא שואל מה טעם בחיי. זה מה שדוחף אותו קדימה. זאת אומרת, בשביל מה אני חי, למה אני חי, מה סוד החיים, מהות החיים. מה שיש, יש לי בחיים, אבל אם אין לזה שום תוצאה, תועלת, אז האם כדאי לחיות? אנחנו רואים שאנשים היום, לפי הסטטיסטיקה, בכמה שנמצאים בייאוש, בסמים, בכל דברים, אנחנו רואים ששואלים, ממש המונים שואלים כבר את השאלה הזאת ונמצאים במצבים שאין להם תשובה. וזה גם כן אחד מהסימנים שחוכמת הקבלה יכולה להתגלות. כי אין, אי אפשר לקבל תשובה על שאלה בשביל מה אני חי, אלא על ידי זה שאתה תגלה שיש המשך לחיים. בסדר? נו, אם הכל בסדר. כן.
ג'ון מטורונטו אומר, שואל, על מנת שאנשים יוכלו ליישם שיטה זו, הם צריכים להאמין שזה אפשרי עבורם לפתח חוש נוסף. לרוב האנשים זה נשמע כמו מיסטיקה, אז איך יכולה השיטה הזו אי פעם להיות מתאימה להמונים?
אני מסכים שככה זה נראה לאנשים, כי הם רגילים שמה שמדובר על מעבר לחיים, שזה באמת שייך לאיזה, למיסטיקה, כוחות על טבעיים וכן הלאה. אבל כאן זה לא נכון. חוכמת הקבלה היא מתחילה ומאורגנת בצורה מאוד מאוד פשוטה, וזה מגיע לנו עוד מאברהם. שזה מתאספים האנשים סביב המורה, והוא מארגן מהם קבוצה, והם מתחילים לעבוד בקבוצה. ומתחילים בקבוצה, כמו במעבדה, לייצב תנאים, שבהם הם יגלו את הכוח העליון, וכשהם מגלים את הכוח העליון, בקשר ביניהם, אז מתחילים לחקור אותו, מתחילים להתפתח על ידו ולפתח אותו. משני הכיוונים, מפני שיש בהם רצון לקבל ומגלים רצון להשפיע, אז יוצא שהם יכולים להשפיע עליו, על הכוח הזה, למשוך אותו, לגדל אותו, לראות אותו בכל מיני אופנים איך שמשפיע אליהם. הם מתחילים לעבוד עם הכוח העליון, עם הבורא, בצורה כזאת הדדית, ריאלית, כמו שאנחנו מגלים כל כוחות הטבע, כל התופעות. ולכן השאלה היא רק איך כמה שיותר מהר לבנות מעבדה, שבה אנחנו מגלים כוח העליון הזה, וחוקרים אותו, מלמדים, לומדים אותו ויכולים לעבוד עמו בצורה הדדית, בשותפות, שאני משפיע עליו והוא משפיע עליי. עליי זה נקרא על הקבוצה, כי אדם אחד הוא לא יכול לייצר מעצמו תכונת השפעה. רק בקשר הדדי בינינו, בין העשרה נגיד אנשים, אנחנו יכולים לייצר כוח השפעה הדדי, וכוח השפעה הזה הוא יהיה דומה לכוח העליון הנסתר, ואז אנחנו מגלים אותו לפי חוק השתוות הצורה. כמו ברדיו, שאני קולט איזה גל, מפני שבפנים, בתוך המקלט רדיו, יש לי גם כן אותו הגל, שאני מייצר אותו, כן? אז אני תופס לפי חוק השתוות הצורה, גל מבחוץ, לפי מה שיש לי גל בפנים. כן? אז אותו דבר, אני מייצר בתוך הקבוצה תכונת ההשפעה מסוימת, מיוחדת, קטנה בינתיים, שמסוגלים, ואז לפי זה פתאום אני מתחיל להרגיש באותה תכונת השפעה שאנחנו שאנחנו בינינו יוצרים, אני מתחיל להרגיש בה כמו גל, כמו גל רדיו, אני מתחיל להרגיש בו כאילו דיבור, כאילו השפעה זרה, עליונה, שתפסנו אותו. זה, כך אנחנו תופסים את הבורא. זאת אומרת, זה מאוד מוחשי. ולכן, אם אנחנו מארגנים כך את החברה שלנו, אין לנו שום בעיה, איזה מיסטיקה. זה אותם החוקים בדיוק, מה שיש לנו בפיזיקה. כולם למדנו את זה, לא יודע אם לומדים את זה, אם זה לומדים בבית ספר, אבל גם בית ספר אני למדתי, נראה לי. אבל נו, איך עובד מקלט רדיו? כן. מה, יש לך לוגית? נו, תגיד.
רבש כותב בכתבי רבש כך ג' מאמר ממעשה חייקרנוחה, הוא אומר שמלוא כל הארץ כבודו, כמו שכתוב גם בזוהר, שאין מקום פנוי ממנו.
הכוח הזה הוא תופס את כל הבריאה, כל הבריאה היא סך כל רצון לקבל שהוא ברא, והוא שולט עליו מכל הצדדים, זאת אומרת, בכל האופנים משפיע עליו כדי לפתח.
וזה שלא מרגישים הוא מטעם שחסר לנו כלי הרגשה. כמו שאנו רואים שמכונת הרדיו שקולט כל הקולות שישנם במציאות, כי מכונת הקליטה לא עושה את הקולות, אלא שהקולות שישנם במציאות העולם, ומטרם שהיה לנו מכונת הקליטה, לא היינו מרגישים את הקולות, אף על פי שהיה במציאות. אז כמו כן יכולים להבין שאין מקום פנוי ממנו, אלא למכונת הקליטה אנו צריכים. ומכונת הקליטה נקרא בחינת דבקות והשתוות הצורה, שהוא רצון להשפיע. וכשיש לנו מכונה הזו, אזי תקף נרגיש שאין אתר פנוי ממנו, אין מקום פנוי ממנו, אלא מלוא כל הארץ כבודו.
זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן כמו מדענים במעבדה, שרק צריכים לייצר ביניהם כוח השפעה הדדי, שהוא הופך להיות למקלט, ובו בתוך המקלט אנחנו מגלים את הגל הזה, מגלים את האלוקות, אבל מתגלה רק בקשר בינינו. וכל ההכנה שהייתה קודם, שאנחנו נוצרנו כדומם, צומח חי, התפתחנו עד דרגה הנוכחית, זה כדי דווקא לבנות בנו חסרונות, לחפש אותו הגל. ולכן החיבור הוא צריך להיות בחיפוש, איך אנחנו מתחברים בדיוק, לפי מה שמקובלים כותבים. אבל בהחלט זה הכל כל כך רחוק ממיסטיקה, זה רק האנשים שהם לא מבינים בכלל מה, על מה כוחמת קבלה מדברת. אפילו לא מכירים את ההגדרות מהי חוכמת הקבלה. זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. כן.
תלמיד שואל, אם הבורא מהותו לתת, האם זה שבני אדם יהפכו למשפיעים לא מבטל את מטרת האל? למי הוא ייתן אחרי שהם יגיעו להיות כמוהו?
אנחנו גם עכשיו, רק אנחנו לא יודעים, אבל גם עכשיו אנחנו נמצאים עם אותו כוח העליון בהשפעה הדדית. לא יכול להיות כוח קבלה בלי כוח השפעה וההפך. אנחנו גם עכשיו, אמנם שנראה לך שאתה מתקשר לבני אדם, האחרים, אפילו עם עצמך, עם בני ביתך, זה הכל אתה בסופו של דבר משתמש בכוח ההשפעה שלו כדי להיות, כדי לחיות וכדי להתקשר לכל חפץ או אדם שמחוץ לך. זה הכל בנוי על, כל המציאות היא בנויה משתי כוחות, קבלה והשפעה. כן, אמנון. ברדיו שאנחנו מתארים זה דבר מכני, זאת אומרת הכפתור הזה שאני מסובב אותו ומתאים גל לשיווי הצורה, כן. דבר מכני בתוך הרדיו, יש מערכת, צלילים, זה.
No.
אנחנו ברגש שלנו, איך אנחנו יכולים לעשות את זה, איך אנחנו יכולים להוכיח שאני בדרך הנכונה לקלוט את הגל שהבורא משדר. הבורא משדר כל הזמן.
כן.
איך אני יודע שאני מכוון את אותו כפתור שאני מסובב?
היה בן אדם שגילה את האפשרות הזאת, כן? שם סרקוני, היו כאלה אנשים שגילו את העניין של הרדיו, כן? שגלים שאפשר לקלוט אותם, שעל ידי סליל וקבל אתה יכול להכניס אותם לכאלו מצבים שהם יהיו בדיוק בתדר כמו שהגל שבחוץ ויכול וכל. ואתה לפי זה מקבל מכשיר ובמכשיר הזה אתה משתמש. במכשיר שאתה משתמש כאן כתוב, כאן זה ערוץ א', ב', ג', לא ערוץ, קוראים לזה?
תדר.
רשת, רשת. רשת א', רשת ב', רשת ג'. אז בשבילך כבר עשו את הדברים האלה, ואתה הולך לפי זה ותופס. כן? זהו. אותו דבר בחומת הקבלה. אותו דבר בחומת הקבלה. שאתה פותח ספרי הקבלה, כן? אז אתה לומד, אני צריך להגיע לקשר עם החברים שלי, למצב של קטנות, ואז אני תופס גלים כאלו, זאת אומרת מצב כזה, אחר כך גדלות א', גדלות ב', עולים למצב, למדרגה ממלכות לזרמפין, לזרמפין לישראל סבא, לתבונה, לאבא ואימא וכן הלאה, זאת אומרת, הם מסבירים לך הכל מה שאתה צריך לעשות. מכאן ועד גמר התיקון יש לך דרך סלולה. החוכמת הקבלה היא כבר נפתחה לאנשים מסוימים. מכאן ועד סוף, עד סוף הדורות, עד סוף ההתפתחות, שרק אדם יכול להגיע. אז לפניך הכל כתוב. אתה רק צריך לממש את הדברים האלה. כשאתה מממש אותם בשבילך, אתה מגלה עולם חדש. כמו שנגיד באו למישהו לאיזה לג'ונגל, שם לאיזה שבט, שמים לו את האוזניות ומפעילים משהו, הוא חושב שזה מוכן, יכול להשתגע, כן? זה משהו חדש. אתה מגלה, אבל דברים האלה הם כבר גלויים, הם כבר נמצאים בעולם, המקובלים כבר כתבו על כל ה... שלבים שאתה צריך לעבור אותם, וכולם. זאת אומרת, חוכמת הקבלה היא כבר התגלה, בוא נגיד כך, היא כולה נגלה לאדם הראשון כבר. אבל בכל דור ודור, מתגלה יותר ויותר בסגנון שהדור מבין. בצורה שהדור מבין, בסטייל כזה שאנחנו יכולים יותר בקלות להתקשר, להבין, להשתמש בה. זאת אומרת, סך הכל, מה שכל דור ודור המקובלים חייב לעשות, להתאים אותה חוכמה שהיא אלוקית, זאת אומרת, נבדלת מאיתנו, להתאים לאופי של אותו דור. נגיד אנחנו, הכנסנו אותה לאינטרנט, עם הסרטוטים, עם כל דברים, אנחנו מדברים ומסבירים לפי הדוגמאות שיש לנו בחיים המודרניים, שאנשים יבינו, הרגישו את זה, אנחנו קושרים את זה עם בעיות במשפחה, בחינוך ילדים, בכל מיני דברים, מה שלא היו בדור הקודם. זאת אומרת, מקרבים סך הכל החוכמה הזאת לאדם הרגיל ופשוט, שיהיה לו יותר קל, להיכנס במגע אימה ולהמשיך. אבל באמת, כל המדרגות כבר עברו אותם.
כי ברדיו זה לכל אחד יש, אבל בחוכמת הקבלה היא לא לכל אחד, היא לאנשים ספציפיים, אנשים שאותה נקודה שבלב היא...
זה בינתיים, זה בינתיים, אבל בסופו... וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם. נערו עליו כל הגויים.
זה בטוח. תכלית הבריאה שכל המלכות די אינסוף, שהיא כוללת בתוכה כל הנבראים, כן? מדובר על בני אדם, שבני אדם כוללים בתוכם גם חי וגם צומח וגם דומם, הכל ייכנס לתוך הגילוי האלוקות. לא, גרשון, לא, שם אחריך יש בחור, כן?
אנחנו מדברים על כוח הקבלה וכוח ההשפעה. את כוח הקבלה אני מכיר, אני לא אוהב אותו, רוצה לברוח ממנו לכל מקום אפשרי.
ועכשיו, כל כך סבלתם ממנו.
כן. המקובלים וספרי הקבלה אומרים שאנחנו צריכים לברוח לכוח ההשפעה. את כוח ההשפעה אני לא מכיר. מכוח הקבלה אני מוכן לברוח לכל מקום אפשרי, גם למדבר, לכל מקום. האם זה מספיק שאני רוצה לברוח מכוח הקבלה, או שאני צריך להכיר גם את כוח ההשפעה ולדעת בדיוק לאן אני הולך, כי אין לי שום אפשרות להכיר את כוח ההשפעה. אני כל כולי רצון לקבל. אין לי משהו אחר. איך אני יוצא מזה?
הכל הרבה יותר פשוט. על זה כתוב או חברותה או מיטותה. ברגע שיש באדם באמת רצון להתפתח לכיוון התפיסה הגלובלית, לצאת מהגבלות של זמן, תנועה, מקום, חיים, מוות, להתעלות לרמה אחרת של קיום, אם מתעורר בו רצון כזה כבר, ששייך לדרגת העולם הבא, מה שנקרא, האדם הזה מקבל הזדמנות להגיע לקבוצה. וכשהוא מגיע לקבוצה, כבר מסבירים לו שהתכללות שלו בקבוצה היא בעצם המעשה היחידי שעל ידו, על ידי המעשה הזה, הוא יכול לגלות כוח השפעה. ואז הוא לא זורק את הכוח הקבלה, הוא עובד יחד עם שני הכוחות, רק משתדל להיות באיזון. הצירוף הנכון בין כוח השפעה וכוח קבלה נקרא כף האמצעי. כוח ההשפעה זה כף ימין, כוח הקבלה זה כף שמאל, והצירוף הנכון ביניהם זה כף האמצעי. אנחנו מתקדמים בכף האמצעי למטרה, בשימוש בשני כוחות בצורה, בוא נגיד, האפקטיבית, המועילה ביותר, בכל מצב ומצב. לכן לא לזרוק שום דבר. כל מה שיש באדם, אפילו שיש לך איזה נטיות שזה אתה מתבייש מהם והיית רוצה להתפטר מהם, אל תזרוק שום דבר. אתה תראה עד כמה ש... באופן אחר שאתה משתמש בהם, הם פתאום יתנו לך פוש קדימה כזה. אין שום דבר באדם שנברא סתם או לרעה. כל הבעיה היא רק בשימוש. בשימוש הנכון, אתה תגלה שהכל מצוין. כן.
רב, אנחנו לומדים הרבה... אנחנו לומדים הרבה על כוח של האותיות, ומילים בעצם מורכבות מאותיות.
כן.
ויש להם משמעות על פי מה שאנחנו לומדים. מה המשמעות של מאורות, כאשר יש בהם גם מוות וגם אור, ועולמות יש בהם גם מוות וגם אור? גם עול וגם מוות. מה זאת אומרת?
אז על זה אנחנו בינתיים לא לומדים.
תודה.
יש אותיות... שרבי מנון הסבא בזוהר, תקרא את המאמר הזה, אולי יהיה לך יותר ברור. זה צריכים להתחיל ממש שיעור אחר, עניין של אותיות. רק להגיד שזה אותם הנוסחאות, כמו בפיזיקה, כמו בכימיה. בכימיה אתה כותב סימנים שמהם מורכב החומר, ויחסים בין הסימנים. CO2. כן, פלוס קלי, ניטריקום שם ועוד משהו. אז אתה מחבר, מחבר, מחבר כל מיני פרטים, עד שהם באים לאיזה חיבור, ואז יוצא לך נוסחה של החומר שלך. אותו דבר באותיות, אין יותר מזה, ממש. רק באותיות אנחנו נמצאים לא במחקר החיצון, איך אנחנו מרגישים אותם עכשיו ברצון לקבל שלנו, איך אני תופס איזה חומרים, תכונות, בריח או, או בריאה, במישוש, אלה שם אנחנו לומדים בסך הכל חוקים אוניברסליים. אני מכין את עצמי לגלות את הבורא, כוח השפעה, בתוך כוח הקבלה שלי. ובפנים ישנם כל החוקים, אבל הם לא מתחלקים לפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה וכן הלאה. כי דומם צומח חי מדבר, ואלוקות, דרגה האחרונה, חמישית, סך הכל חמש דרגות. דומם צומח חי מדבר אלוקות. כן? כל הדרגות האלו הם נמצאים בעשר ספירות. זה חוק. כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות, מתגלים בי. כן? ולכן אין שם חלוקה למדע כזה וכזה וכזה וכזה. פיזיקה, כימיה, שיש לנו, אנחנו מתוך המוגבלות שלנו, ניגשים לטבע בכל מיני כאלה צורות נבדלות, כן? שונות. ולכן יש לנו הרבה סוגי מדע. בחומת קבלה היא בבת אחת לומדת על הכל. נמשיך? נו, שם בחור. כן, כן.
ככה אני יושב, מקשיב למה שאתה מדבר, ולא בדיוק מבין הכל. ורשום פה שהמטרה זה התגלות האלוקות, אז גם אני יכול לגלות את האלוקות?
כל אחד חייב. כי התפתחות האנושית, התפתחות האנושות, היא מגיעה למצב שאנחנו מתחילים בחיים שלנו לקבל כאלו לחצים בלתי נעימים, שאין לנו ברירה, אנחנו רוצים או לא רוצים, אבל חייבים, כי אנחנו רצון לקבל. רצון לקבל זה שאני מרגיש רע או טוב. אז רע או טוב, או שדוחף אותי מאחור רע, או שמושך אותי מקדימה טוב. אני בטוח בא למצב שאני חייב לגלות אלוקות. אני חייב להיות אדם הדומה לבורא. זה סוף ההתפתחות, בינתיים סוף ההתפתחות שלנו. ועכשיו אנחנו נמצאים בדור הראשון, שכלל הרבה אנשים בעולם נמצאים במצב שהם כבר חייבים להתחיל את התהליך הזה. זאת אומרת, השורה הראשונה מכל האנושות, היא כבר חייבת להתחיל להכיר את האלוקות. זאת אומרת, להכיר את הטבע, איפה אנחנו באמת חיים, ואיך אנחנו יכולים נכון להשתמש בכל הכוחות הטבע. השינוי הוא שינוי שלא הרגשנו אותו אף פעם, כי אתה בזה יוצא מעל הדרגת החי, ונכנס לדרגת המדבר. זאת אומרת, דומה לבורא. קודם כל, דומה לבורא שאתה רוכש מנגנון הפנימי מיוחד כזה, שהוא לא נמצא בהגבלות שנמצא גוף החי. זאת אומרת, בו אתה מרגיש נצחיות, שלמות, שאתה לא שייך לחיים שבעולם הזה. לא הכל מתחיל ונגמר בגוף שלי, כמה שהבהמה הזאת חיה. אלא ההפך, אני מרגיש את עצמי למעלה מהחומר. אז קודם כל את זה האדם קונה, וזה מאפשר לו כבר להתייחס אחרת למה שהוא מצא, לחומת הקבלה. כן.
סקוט מאנגליה שואל, איך קבוצה יכולה לבדוק אם הם באמת עובדים עם מידה של השפעה?
זה אך ורק עם החברים, אין שום אפשרות אחרת.
הוא שואל, אבל איך, איך, איך רואים את זה, איך מרגישים את זה? מה, מה
אם
מרגישים?
אני מגיע למידה הנכונה של השפעה עם החברים, התגלה מיד בקשר הזה הנכון שלי לאחרים, מתגלה לי לפחות בצורת נפש דה נפש דה נפש, דרגה הראשונה של גילוי האלוקות. אלוקות אנחנו שוקלים, מודדים אותו בדרגות נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. נפש זה האור, ההשפעה שלו, שמתגלה בצורה קטנה ביותר, ואנחנו מגלים אותה עוד בכפול שלוש פחות, אין מזה, שזה נפש דה נפש דה נפש. זה מה שאנחנו מתחילים מזה לגלות. אנחנו למדנו את זה גם כן, כמדומני מחלקת את זה עם תלמוד ספירות, שזה מתגלה, או שזה מזוהר, אני לא זוכר איפה למדנו, כתוב בכמה מקומות, שזה מלכות דה מלכות דה מלכות דה עשייה. הקדמה לספר הזוהר, שם את זה כתוב. בסדר? כן.
אז מהי מטרת התיקון?
מטרת התיקון להיות כמו אלוקים.
אבל אנחנו יודעים שאנחנו
לכן
לא...
לכן אתה נקרא אדם, לשמתית ודאי.
אבל יש את הסיפור שעדיין לא... גם ב-125 מדרגות, עדיין לא סיימנו את התיקון. זאת אומרת, יש לך תיקון לב האבן.
זה הכל אנחנו, אנחנו חוץ מלב האבן, מתקנים בכל 125 מדרגות, במדרגה האחרונה, שאנחנו גומרים מה שעלינו לתקן, מתקן גם כן לב האבן. אבל זה כבר לא עלינו, אלא על ידי פעולה נוספת מיוחדת, שנקראת רב פעלים מקפצאל. שאתה, אחרי שכולנו כולנו, גמרנו כל אחד מה שאפשר, אז מתאספים כל התיקונים הפרטיים לתיקון אחד גדול, אחד, ואז מה שנשאר גם אפשר לתקן, מה שנשאר זה לב האבן.
זאת אומרת, כל הדורות בעצם מחכים לכולם?
מה זה מחכים? אף אחד לא מחכים. כולם מתקדמים.
לאן מתקדמים? אתה אומר שכל הבא לב האבן עושה תיקון לכולם?
לא, לא, לא.
תיקון לב האבן הוא לכולם.
לב האבן זה אותו רצון לקבל הקשה שאף אחד לא יכול לתקן אותו בעצמו. אלה אנחנו מתקנים חוץ מהרצון הזה כל היתר הרצונות. אותו אנחנו משאירים. בירור של כל הרצונות שאני יכול לתקן, לעומת הלב האבן שאני לא יכול לתקן, הוא נותן לי תמיד הגדרות, גבולות מדויקות, כן? שאני יודע איפה אני נמצא. הוא נותן לי בכל זאת הרגשה שאני לא תיקנתי, שזה עוד נשאר, ואני צריך עוד להתקדם, ואז בדרגה הבאה אני מעלה את הרנג', הרגישות שלי, כן? ומתקן כל הרצונות שלי פי עשר, כן? ולב אבן שוב, אני מוריד ממנו את איזו שכבה, אבל הוא נשאר, וכך עד שהוא נמצא ממש הוא בעצמו כחומר גלם כזה, כן? וכל היתר מתוקן. עכשיו, ממני, ממך, מכולם מתאספים את כל התיקונים מצד אחד, מצד שני הלב האבן מתחבר בין כולם, ואז מה שתיקנו ומה שאי אפשר לתקן נעשים כשני גופים, ואז יש השפעת המאור על כל מה שתיקנו, והאור הזה מסוגל לתקן גם כן את הלב האבן. פעולה הזאת נקראת רב פעלים, שאנחנו פעלנו הרבה פעמים בכל ההיסטוריה שלנו, כל ההתפתחות שלנו, כן? מקפצאל, שזה מביא אותנו לכוח אחד הגדול, שהוא מתקן את הלב האבן. אבל אל תדאג לזה, יש עוד משהו לעשות לפני זה.
אני לא דואג לזה, אני רק שואל את עצמי, אז כן. בסדר, אז כולם בעצם, יתעקדו ביחד. איפה, זאת אומרת, שאלה של ילד קטן, איפה נמצאים כל המקובלים מאז יום הבריאה עד היום, אם עדיין אין אצלהם תיקון לב האבן, איפה הם נמצאים?
אז אתה שואל, כמו ששאל רבי אבא על רבי שמעון, כן, איך יכול להיות שרבי שמעון לא תיקן את הלב האבן? נו, אז אתה לפחות נמצא בדרגת רבי אבא. עכשיו אתה צריך לצום 40 יום ואחר כך עוד 40 יום ותקבל תשובה. אתה שואל אותי, אני אומר לכם מה לעשות. זאת אומרת, נתראה בעוד 80 יום ואתה תספר לנו. כן, בבקשה.
שלום רב, במה נמדדת יכולת הימצאות במדרגה מסוימת?
במה נמדדת היכולת
להימצאות? כן, הימצאות במדרגה מסוימת.
כוח הזה נקרא מסך, מידת השליטה ברצון לקבל של האדם, זה נקרא מסך. עד כמה שאני יכול להתגבר נגד הרצון שלי, אבל באיזה כוח אני מתגבר? בזה ש איך להגיד את זה יותר טוב, אני מתגבר על הרצון לקבל בזה שאני על ידי החברה שאני נמצא בה מקבל התפעלות מגדלות הבורא. אמנם שאני לא רואה ולא מרגיש אותו בינתיים, זאת אומרת בכל מדרגה ומדרגה שאני נמצא בה אני צריך להשיג את גדלות הבורא, אני רק עובד במדרגה הזאת, עוד לא הגעתי לגילוי. אז מאיפה אני מקבל כוח הזה להתמודד עם הרצון לקבל שלי ולגלות בתוכו? אני מקבל מהסביבה. זאת אומרת, בכל מצב ומצב שאנחנו נמצאים, לענייננו, אנחנו צריכים להגיע למצב שאני מקבל מהסביבה התפעלות, התרשמות מזה שהבורא גדול. ואז זה נותן לי כוח להתמודד נגד הרצון לקבל שלי, ואז אני יכול להתחיל עם החברים יחד לייצב מצב שהבורא ידבר. תמיד אנחנו צריכים להתפעל מהחברה, להשתדל להתפעל מהחברה, מהכרת הגדלות שנמצא בה. זאת אומרת, כל העבודת האדם הוא לא, לא, הוא לא עם עצמו. זה בינו לבין החברה. כי אנחנו תוצאה משבירת הכלים. נו, עוד נדבר על זה. בינתיים אנחנו צריכים לעבור לחלק הבא, כן? מה הכנת לנו? נלך לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.